ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמיד דף חף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 22 שורות מראש העמוד, לחלופין 7 שורות לפני שורות הרחבות. אנחנו למדנו במשנה, מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, אז יכול מרצונו הטוב לבוא ולקיים מצוות תרומת הדשן. ואז ראינו שכדי לבחור מי שיקיים מצוות תרומת הדשן, נבחר על ידי פייס, על ידי פרוצדורה שבחרו מי שיקיים את תרומת הדשן. אז צריכים להשיב את זה. או אתה אומר זה בא, אדם בוחר מרצונו הטוב לעשות את זה, או שהוא נבחר על ידי פרוצדורה. עכשיו הגמרא. הגופה קשיה. אמרת, מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה. אלמה, מה רואים מכאן? לאו בפייס טליה מילטה. האפשרות לקיים תרומת הדשן לא תלוי בפרוצדורה שנקרא פייס. והדתני יבוא ויפייס. אלמה בפייס טליה מילטה. אז זה מראה שכן צריכים לעבור את הפרוצדורה לבחירת מי שיעשה את תרומת הדשן. אמר אביי לא קשי. אז אתם רואים את המעוינים, והם מוסברים בצד, בשוליים, שתי תשובות ליישב דברי המשנה באיך נבחר מי יעשה תרומת הדשן. אז אמר אביי לא קשי. כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה דתנה. והגמרא תסביר. בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם בזמן שהן מרובים. אז אם יש כמה אנשים שרוצים לתרום, רצים ועולים בכבש, כוונה הכבש שעולה לראש המזבח, כל הקודם את חברו בתוך 400 זכה. מי שהגיע תוך 400 לגג המזבח בראשון, הוא זכה. היו שניים שווים, הממונה אומר להם הצביעו. הצביעו זה להוציא אצבע. ומה הם מוצאים? אחת או שתיים. אצבע אחת או שתי אצבעות, ואין מוצאים גודל במקדש. אבל לא הגודל, זה לא. ואז נבחר מספר, ואז הוא סופר 1, 2, 3, 4, 5 וכולי, ו... על זה שמסתיים המספר, הוא זה שנבחר. הבעיה של הגודל, שאדם יכול לעשות את עצמו כאילו הוא שני אנשים, ואז אם הוא רואה שהמספר עומד להסתיים לא על שלו, אז הוא מוציא את הגודל. זה נראה רחוק, זה נראה אדם אחר. ואז אותו אדם, דרך הפטנט הזה, נבחר. אז לכן אומרים, לא מוצאים את הגודל. מעשה בשניים שהיו שווין רצים ועולים בכבש. ודחף אחד מהם את חברו, ונשברה רגלו. וכשהוא בית דין שהיו באים לידי סכנה, התקינו, כאן הדגשנו את המילה הזו, זה התקנה, התקינו שלא יהיו תורמין את המזבח אלא בפייס, אלא על ידי כך שכל הכהנים שהיו אז בבית המוקד שרצו, אז היו מורידים את המצנפת של אחד מהם, היו עומדים בעיגול, והממונה היה סופר, שוב פעם בוחר איזו מספר גבוה, גדול, ואז היו סופרים 1, 2, 3, ועל זה שהסתיים המספר, הספירה, הוא זה שנבחר. זה הפייס. רבא אמר, אידי ואידי, גם משנתנו שדיברה על כל מי שרוצה, וגם על המשנתנו שהזכירה פייס, לאחר תקנה. והכי קטני, וכך יש להבין את המשנה. מי שהוא רוצה לבוא ולפייס, ולהיות חלק מאותו פרוצדורה שהזכרנו, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה, לפני שיבוא הממונה לשם, כמו שראינו במשנה. אז אין כאן שתי תקופות לפי רבה, אלא הרצון הרוצה שהוזכר במשנה, זה מי שרוצה לבוא ולהיות חלק מאותו מניין, אותו פייס. המשנה נטל את המפתח, הממונה, אותו שהזכרנו מקודם, המחזיק משרה, הוא לקח את המפתח, הוא פתח את הפשפש, וזה כמובן אחרי שהוא העיר את הישנים בבית המוקד, ואז הוא פתח את הפשפש, אותו פתח קטן שהיה מאפשר העברה מבית המוקד לעזרה, ונכנס מבית המוקד לעזרה, ונכנסו הכהנים אחריו, ושתי אבוקות של אור בידם. אנחנו כמובן מדברים על שעות הקטנות של הלילה, סוף הלילה, ועדיין יחסית חשוך, ונחלקו לשתי כיתות, אותם כהנים שיצאו ביחד עם המונה לעזרה, כשהגיעו, כשפתחו ונכנסו לעזרה, נחלקו לשתי כיתות, שתי קבוצות, אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח, ואלו מהלכים באכסדרה דרך מערב. היו הולכים סביב הקיר הפנימי של העזרה דרך אכסדרה. אכסדרה זה בעצם עמודים עם גגון סביב הפנים של העזרה. אז כפי שראינו פה, חלק אחד פנו לכיוון מזרח וחלק לכיוון מערב, והיו עושים סיבוב בצורה כזאת, ואז בסוף היו נפגשים. אנחנו נראה את זה עוד מעט. היו בודקים והולכים, היו בודקים את מצב העזרה והכינים, שהכל יהיה בסדר, הכל מסודר ומוכן, עד שמגיעים למקום עושה חביתין. חביתין זה היה קורבן מנחה שהכהן גדול היה מקריב כל יום, והיה מקום מיוחד שהכינו את הקורבן מנחה הזאת, קורבן מנחת חביתין. אז הם היו נפגשים באותו נקודה, אותו מקום שעושה חביתין בעזרה, הגיעו אלו ואלו, אמרו שלום, הכל שלום, העמידו עושי חביתים לעשות חביתים. הכיפובים שאתם רואים ישמשו אותנו כשאנחנו ניכנס לתוכן הגמרא. מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום. אנחנו שוב פעם מדברים על תרומת הדשן, אז מי שזכה לקיים מצוות תרומת הדשן, הוא יעשה, והם אומרים לו, השאר הקונים שהיו איתו לפני שהוא נפרד מהם, הם אמרו, הווי זהיר שלא תיגע בכלי עד שתגדש ידיך ורגליך מנקיו. והיו, והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש. באותו מקום, למשהו תוך הכבש היה צר, היה צר מרוחב המזבח, והיה ממוצע באמצע המזבח, ואותו פינה זה המקצוע שבחיבור בין הכבש למזבח עצמו בכיוון מערב, זה במערבו של כבש, שם היה המחתה, אותו כלי שהוא היה מוציא את האפר מתוך המחה כשהיה מגיע לגג המזבח. אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה. היה אש שם, בגלל גם זה, שהיה מפיץ אור. לא היו רואים אותו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולא היו שומעים את קולו עד ששומעים קול העץ שעשה בן קטין מוכני לקיור. עד שהוא מגיע למזבח ביחס לאיפה ששאר הקונים היו עומדים, לא היו יכולים לראות אותו, כי גובה הכבש והמזבח היו מסתירים אותו מהם, ולא שמעו את קולו. אז מה כן שמעו? שמעו את המערכת, בעצם גלגל, שדרכו היו מורידים ומעלים את הכיור, שהכיור שהיה כלי שהמים שבתוכו היו מקודשים, ודבר שמקודש, אם הוא לא מחובר לקרקע, לא, אם לא היו שוקעים אותו למטה בתוך הקרקע, המים האלו, מי הקיו היו נפסלים בלינה. אנחנו לא צריכים להיכנס כאן לכל הפרטי פרטים, מי שלמד מסכת אזבחים יכול לזכור את הנקודות האלו משם. בכל אופן, העלאת הכיור ממיקומו ששקוע באדמה, אותו העלה היה מרעיש. זה הכוונה, כל העת שעשה בן קטין מוכני לכיור. והן אומרים, הגיע עת קידוש יד... יש גרסאות שמורידים את המילה עת, אבל אם גורסים את המילה הגיע עת, הכוונה הגיע הזמן לכהן לקדש ידיו ורגליו, כי הם שמעו את הכיור שהוא העלה את הכיור מעלה. אז קידש ידיו ורגליו מן הכיור, זה עניין של הטלת מים, שפיחת מים מהכיור, בפתיחת הברז של הכיור, והמים היו זורמים על ידיו ורגליו. נטל מחתת הכסף, הזכרנו את המחתה מקודם, אז הוא לקח את המחתה ועלה לראש המזבח, פינה את הגחלים אילך ואילך, חוטא את המאוחלות הפנימיות, אותם גחלים שהם מאוחלות, הם הפכו להיות די שרופות ואפילו אפר אפשר לומר, והוא משך אותם דרך המחתה וירד, ירד חזרה מטה מעל המזבח דרך הכבש מטה, הגיע לרצפה. עכשיו נציין שהכבש והמזבח היה מכיוון דרום צפון. אתה עולה בכבש, אתה עולה לכיוון צפון, אתה יורד מהמזבח, אתה יורד לכיוון דרום. אז הוא ירד מהכבש והיה הגיע לרצפת העזרה, הפך פניו לצפון, אז הוא עשה סיבוב, סיבב את עצמו שוב פעם כיוון צפון, אבל כעת על הרצפה, לא עוד פעם על המזבח. עכשיו הולך במזרחו של כבש, אז כשהוא פונה לצפון, אז הוא הולך לצד ימין של הכבש, שזה המזרח של הכבש, וכמה הוא התקדם בכיוון צפון, כעשר אמות. צבר את הגחלים אגבי הרצפה, רחוק מן הכבש שלושה טפחים. מקום, אותו מקום, היה מקום שנותנים מועט העוף, כשהיו מקריבים עולת העוף, אז היו זורקים את הפנים של אותו קורבן למקום הזה, אותו מקום לרצפת העזרה, מזרח ממזרח הכבש, ושמה היו נותנים מועט העוף ודישון מזבח פנימי, זה המזבח הזהב שהיה בהיכל, שגם שם היו צריכים להוציא את הדשן מעל גביו אחרי שהקטירו את הקטורת. אז האפר שהצטבר שם זה דישון מזבח הפנימי, ודישון המנורה, כמובן המנורה שדלק במשך כל שעות הלילה, היו מוצאים את האפר, הפתילות והאפר, מה שנשאר זה דישון המנורה, ושמו את הדברים האלו באותו מקום מצד הכבש על רצפת העזרה. בקשר לדברים האלו, המורת האוב, דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, הם היו נבלעים בנס לתוך האדמה. הגמרא שואלת, ואנחנו הוספנו פה כוכבי מצד הגמרא שמראה שיש לחזור לעמוד א', ותמצאו שם כוכבית מקבילה, שם המשנה אמרה נחלקו לשתי כיתות, אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח. עכשיו אותו אכסדרה ההווה אמינה שהיה בנוי מעמודים, עמודי עץ עם גגון, וכך אתם יכולים לראות במפרש שהוא ארבע שורות מראש העמוד בטור השני, השתה כסר כדייתך אכסדרות של עץ היו, ולכך פריך, ולכן הגמרא תשאלו מי עברה אכסדרות בעזרה. עכשיו הגמרא, תשימו לב קושיה ארוכה, זה כולל ברייתא, שואלת הגמרא ומי עברו אכסדרות בעזרה, והתניא רב אלעזר בן יעקב אומר מניין שאין עושין אכסדרות בעזרה, תלמוד לומר לא תיטה לך אשרה כל עץ עצר מזבח השם אלוקיך. הכי כמר, אותו פסוק שקראנו יש לחלק אותו בצורה כזאת, לא תיטה לך אשרה, אשרה זה עץ שהיו עובדים אותו כעבוד עזרה, אז יש איסור מוחלט לנטוע אשרה. לא תיטה לך כל עץ עצר מזבח השם אלוקיך, איסור נפרד שלא יהיו עצים בעזרה, בעצם שזה עצר המזבח. שאני, לא תיטה הכוונה גם כולל להעמיד עמודים של עץ. אמר רב אסחיסטה באכסדרות של בניין, אותם עמודים שעליהם היה בנוי הגגון שהזכרנו מקודם, הם היו עמודים של אבן סביב חומת העזרה מבפנים, ועל עמודים האלו היו נותנים כמין תקרה. ממשיך הגמרא, היו בודקים והולכים וכולי, ובמשנה היה כתוב, וגם יש לנו כבכוב שם במשנה, לעשות חביתין. אז אנחנו מדברים שוב פעם על שעות הקטנות של הלילה, כלומר סוף הלילה, תחילת היום, והדבר הראשון שמוזכר פה זה עשיית החביתין. למימרא דחביתין הוו קדימי, האם זה אומר שהקורבן הראשון שהיו מקריבים כל יום היה החביתין? איך זה יכול להיות? והתניא, מניין שאין דבר קודם לתמיד של שחר? תו תמיד, כבש אחד תעשה בבוקר, הכבש שהיה תמיד של שחר שהיו מקריבים כקורבן עולה, עולה של הציבור, זה היה הדבר הראשון, תלמוד לומר, ורח עליה העולה. ואמר רבה, העולה, כוונה במילה הזאת, העולה, עולה ראשונה. אז תמיד היה הקורבן הראשון. אז מה זה האזכור הזה שעשיית חביתים כל כך מוקדם, אפילו לפני קורבן התמיד? הגמרא עונה, אמר רב יהודה, להכם חמין לרוויחה. רש"י כותב, להכם חמין לרוויחה, תמותר להכם חמין לעסוק בה, וכשמגיע זמן הקטרתם, לאחר שיקריבו איברי תמיד, יקטיר כמו כן את החביתים. אנחנו לא מדברים על עשיית החביתים לשם הקטרה באופן מיידי, אלא הכנת המים הרותחים שהיו משתמשים בו כדי להכין את מנחת החביתים. זה מותר לעשות כל כך מוקדם. ההקפדה שקראנו פה שאין דבר קודם לתמיד של שחר, הכוונה להקרבה על גבי המזבח, הדבר הראשון שהיו מקריבים על גבי המזבח, זה היה התמיד. ובכך אנחנו זוכים לסיים פרק ראשון של מסכת תמיד, ונמשיך כעת לפרק שנראו אחיו. כפי שהזכרנו בתחילת המסכת, המשניות בנויות על סדר התקדמות העבודות בית המקדש כל יום. אז אנחנו הזכרנו את הכהן שקיים מצוות תרומת הדשן, רואו אחיו שירד והם רצים ובאים, מהרו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור, נטלו את המגריפות ואת הצינורות. המגריפות זה היה לשם אסיפת הגחלים והאפר, והצינורות זה לטפל באיברים שהיו נשארים לא שרופים לגמרי, ועלו לראש המזבח. האיברים והפדרים שלא נתקלו, אותם חלקים של קורבנות של אתמול שעוד קיימים, שלא הפכו להיות גחלים או אפר, אז אלו שלא נתקלו מבערב. יש פה המילה הבאה שנויה במחלוקת גרסאות. אצלנו כתוב סולקים, אשר לסלק. יש עוד גרסה סונקים, אבל אנחנו לא ניכנס למשמעויות השונות, רק שהם הגיעו לאותם שאר הכהנים שטיפלו בדישון המערכה על גג המזבח. אז הם הגיעו שם עם הכלים שהזכרנו, ואותם עברים שלא נתקלו, סולקים אותם, לשון לסלק אותם, על צידי המזבח. אנחנו שוב פעם מדברים על עברים של קורבנות שעוד עודן בעין, וצריכים בשלב מסוים לדאוג לכך שהם גם כן יהפכו להיות אפר, שיהיו מוכתרים לגמרי. אבל בינתיים הם עדיין בעין, אז הם סולקים, עוד מסלקים אותם מהמערכה על צידי המזבח, לא על הרצפה, אלא על גג המזבח בצד. אם אין צדדים מחזיקים, סודרים אותם בסובב. סובב הוא גם חלק מהמזבח, רק יותר נמוך. הסובב היה 600 מהרצפה, בניגוד בשונה מהגג המזבח שהיה 900 ברצפת עזרה. אז אם לא היה מקום על גג המזבח להחזיק אותם איברים, אז היו מורידים אותם לסובב, על הכבש. הכבש דינו כמזבח. יש בעיה בסוגיה הזאת מבחינת הלכה, שאם היו מורידים את האיברים האלו על הרצפה, אז הם נפסלים בלינה. אבל כל זמן שהם על גבי המזבח, כולל הסובב, כולל הכבש, אינם נפסלים, ואפשר להחזיר אותם אחר כך כפי שנלמד. החלו מעלין באפר על גבי התפוח. התפוח היה באמצע המזבח. באמצע המזבח היה מקום שצברו את כל הגחלים והאפר מהמערכה, והיה צוברים, מערימים את כל האפר הזה, וזה היה נצבר בדמות משהו עגול כמו תפוח, שהיה באמצע, תפוח היה באמצע מזבח, פעמים שהיה עליו 300 קור. זה, אם אנחנו נלמד את זה באופן מילולי, זה כמות עצומה, 300 קור. וברגלים לא היו מדשנים אותה. התפוח הזה שהיה מלא, היה צבירת אפר, בשלב מסוים היו מורידים אותו מעל גבי המזבח ומוצאים אותו מחוץ למחנה. אבל ברגלים לא היו מדשנים אותו, היו משאירים את האפר שם ולא מוצאים אותו החוצה, מפני שהוא נוי למזבח. זה היה יפה לראות, במיוחד ברגלים, שהיו הרבה אנשים שבאים להקריב קורבנותיהם בשלושת הרגלים, בעליית הרגל, והיו רואים המון דשן, וזה מראה שהמזבח עובד, אינו בטל, וזה נקרא נוי למזבח. ומימיו, אנחנו ממשיכים לדף חף תת, לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. ורשי בשורה הראשונה אומר, לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן, אף אגב דנוי הוא למזבח כשיש עליו דשן הרבה, אפילו אחי כשהגיע העת לפנות את הדשן, לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן מי שמוטל עליו לעשות. כפי שאמרנו, הוצאת הדשן הכוונה להוציא אותו מחוץ לבית המקדש למקומו כפי שהתורה עצמה מתארת. החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה, עכשיו הם ניקו את המערכה אותו מקום שהיו מקטירים את הקורבנות, וזה עכשיו נקי, ואז צריכים לסדר חומר בעירה אותם גזרי עצים, וזה מה שהתחילו לסדר את המערכה, וכי כל העצים כשאין למערכה הן, יש כל מיני סוגי עצים, האם כולם כשאין למערכה? אז המשנה אומר, עונה לשאלה, כל העצים, הכוונה רוב עצים, כשרים למערכה, חוץ משל גפן ושל זית, שני סוגי עצים האלו לא היו משתמשים בהן, אבל באלו היו רגילים, במורביות של תינה ושל אגוז ושל עץ שמן, אלו סוגי עצים שדווקא היו נבחרים למטרה הזאת של חומר בעירה למערכה של המזבח. סידר את המערכה גדולה, היו כמה מערכות, מערכה גדולה מזרחה, היא הייתה כיוון מזרח של שעל גבי גג המזבח, ואותו מערכה גדולה היה מערכה שבו היו מקריבים את הקורבנות, במיוחד קורבן עולה שכולו קליב, יש את האיברים והפנימים של שאר הקורבנות, היו מקריבים במערכה הגדולה. אמרתי שיש עוד מערכות, נזכיר אותם. נמשיך כעת במשנה. אז זה היה במזרח המזבח, וחזיתה היה מין, כשהיו מסדרים את העצים האלו, היו מסדרים אותם בצורה כזאת שהשאירו כאין חלון, פתח, וזה הכוונה בחזיתה מזרחה, זה היה מאפשר את רוח המזרחי לנשוב, וזה היה מבהיר את האש בהמשך הפרוצדורה. וראשי גזירין הפנימיים, הקצה השני של הגזירין, גזרי עץ, היו נוגעים בתפוח, הזכרנו את התפוח מקודם. ורווח היה בין הגזירין שהיו מציטים את העליתה, עליתה זה הקסמים דקים משם, דרך אותם רווחים בין הגזירין היו יכולים להציט את הקסמים, שהיה מאפשר תחילת הבעירה. ברור משם עצי תאנה יפים. סידר את המערכה שנייה לקטורת. הזכרנו שיהיו כמה מערכות. היה מערכה מיוחדת לקטורת כנגד מערבית דרומית. משוך מן הקרן כלפי צפון 4 אמות. בעומד כתוב במשנה עם עין, זה כמו המילה עומד עם א', בערך 5 סעין גחלים. היו צריכים לעשות חשבון כמה עצים דרושים כדי ליצור 5 סעין של גחלים. עכשיו המשנה מפרטת את מיקום אותו מערכה שנייה כפי שכתוב פה, זה היה קרוב לפינה המערבית דרומית של המזבח, אנחנו כמובן על גג המזבח, והיה 4 אמות כיוון צפון מאותה פינה מערבית דרומית של המזבח. זה לפי השיטה של המזבח כולו היה בצפון הזרה, ואני אומר ממש בקיצור, אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטי פרטים וחשבונות, אבל בזה שאתה אתה מזיז או ממקם את אותו מערכה שנייה שמה 4 אמות כיוון צפון, עדיין אתה נמצא מול פתח אוהל מועד. אם היית מזיז את זה עוד יותר, אתה כבר לא היית מול פתח אוהל מועד. זה מה שחשוב לדעת, בלי להיכנס שוב פעם לכל פרטי הפרטים של החשבונות. ובשבת, אותו מערכה שנייה שימשה מטרה נוספת. אז לכן היו צריכים לעשות חשבון כמה עצים יניבו בעומד שמונה סעים גחלים. מה היה שונה בשבת? אולי לא הזכרנו, הגחלים מהמערכה השנייה זה היה לשם הקטורת. משם לקחו כל יום גחלים לקטורת. היה קטורת של בוקר, קטורת של בין ארבעים, והיו לוקחים את הגחלים האלו מהמזבח שעמד בעזרה, מאותו מערכה שנייה, ומעבירים אותם למזבח הזהב שעמד בהיכל, ושם הקטירו את הקטורת. מה היה מיוחד בשבת? בנוסף לגחלים שהיו לצורך הקטורת, היו מביאים לשם בזיחי, זה מה שהמשנה אומרת עכשיו, ששם היו נותנים שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. בכל שבת היו מחלקים את הלחם הפנים שעמד משבוע לשבוע בהיכל, וכדי להתיר אכילת לחם הפנים היו קודם מקטירים את את התכולה של שני בזיחי, שני כלים שבשניהם היה כמות של לבונה, ואותם בזיחים, בזיחי לבונה, היו מקטירים את הלבונה מהם על המזבח שעמד בעזרה, באותה מערכה שנייה. אז היו צריכים כל שבת שישאר יותר גחלים שבהם היו מקטירים את הלבונה. לכן בשבת החשבון היה שיכינו כמות של עצים שמהם ייווצר שמונה סעים של גחלים. חמישה מהם שוב פעם לשם הקטורת, ושלושה סעים נוספים לשם הבזיחי לבונה של לחם הפנים. האיברים והבדרים שלא נתעכלו מבערב, הזכרנו אותם מקודם, שמנו אותם בצד, אז מחזירים אותם למערכה והציתו שתי מערכות באש, ירדו ובאו להם ללשכת הגזית. זה התיאור שמה שהיה במקדש עד כה. יש עוד כמה וכמה פרטים שאנחנו לא הסברנו תוך כדי לימוד המשנה. אני מציע שכל אחד יעיין במפרש, שיטפל בעניינים כמו שני גזרי עצים שהיו מוסיפים אחר סידור המערכה, וגם הקטרת אותם איברים מופדרים הרי היו צריכים להמתין עד אחרי הקטרת האיברים של התמיד. המשנה לא הזכירה את הפרטים האלו, אבל אתם יכולים לראות את זה תוך כדי לימוד המפרש. עד כאן שיעורנו להיום.